שלום, אתם צופים בערוץ טוב, ערוץ של אקטואליה יהודית. אני מיכאל וילנסקי, והאורח שלי הוא הרב אורי שרקי. רב שרקי, שלום וברכה.
שלום וברכה וברכה לכל הצופים.
הרב, אנחנו הולכים לדבר איתך על כל מה שקורה עכשיו עם המלחמה בעזה ולמה המדינות באירופה לא תופסות את הצד בישראל במלחמה, למה הם לא איתנו, אתה בתור בן אדם שמגיע מחול ומכיר את המצב במדינות המערב היטב. אבל לפני זה, אנחנו נצא לדקה של חסות.
בעל עסק, מחלקת הפרסום של טוב, מספקת לכם מעטפת שלמה של אסטרטגיית פרסום, הפקת חומרים ומדיה בכל הרשתות החברתיות של ערוץ טוב. מתחת הנגן מחכה לכם קישור, תיכנסו, מלאו פרטים ובואו נדבר.
אז הרב שרקי, קודם כל צריך להגיד משהו על האירוע המזעזע שקרה אתמול וזעזע את כל המדינה, שנפלו לנו בעזה במכה אחת כ5 חיילים בפיצוץ המסעית, ואחד מהם למדתי באוניברסיטת בר אילן, היינו מאותו יישוב. ואני רוצה לשאול אותך בתור באדם שהתמודד בעבר עם אירועים דומים, עם קרובי משפחה שנפלו, אמנם הוא לא קרוב משפחה שלי, אבל כן הוא מישהו שהיה איתי באותו מקום. אני רוצה לשאול אותך איך אפשר לקבל את העובדה שזה קרה, ואיך אפשר לחזק את האנשים שהיו בקרבה של אנשים שנפלו במלחמה.
השאלה האם, קודם כל, אנחנו, האם תמונת העולם שלנו, השקפת העולם שלנו, מתעררת בעקבות אסונות אישיים? אני חושב שזה בכלל לא במקום. מסיבה פשוטה, כל אדם שחווה אסון, גם לפני שהוא חווה אותו, ידע שיש אסונות בעולם. החילו עברנו את השואה ואת הפוגרומים ואת כל הצרות שיש בעולם, אנחנו מכירים. כך שהשקפת העולם שלנו איננה צריכה להיות תלויה במאורעות אישיים. אלא שכאשר הדבר מגיע אלינו, הדבר הזה הוא כאב אישי, כאב עמוק, וצריך לתת מקום לכאב. אבל צריך לזכור דבר אחד. מה הנופלים, מה אלה שאיבדנו היו רוצים שנעשה? האם הם היו רוצים שבעקבות האובדן אנחנו נתרסק, אנחנו ניפול, או שהם היו רוצים שניבנה? אין שום ספק שהתשובה של אותם גיבורים הייתה צריך להיבנות. זה מה שהם מצפים מאיתנו. לאחרונה גם פגשתי קבוצה של כ-40 זוגות של אנשים שאיבדו את יקיריהם, הן בהתקפה של שמחת תורה והן הפעילות הצבאית בעקבותיה, ואמרתי להם את הדברים האלה, שיש מסרים מחלישים ויש מסרים בונים, ואני מציע לכל אחד לקחת מסננת, להוריד מן האוזניים את כל המסרים שיש בהם כדי להחליש, ולהוסיף ולהיבנות מכל המסרים החיוביים שנותנים עוצמה. זה בעצם המחויבות שלנו לנופלים, לאלה שעבדו מאיתנו, זאת המחויבות שלנו, לבנות את החיים לא רק כהמשך של החיים, אלא ביתר שאת להתעצם עוד יותר ועוד יותר.
עכשיו נעבור לנושא הנושא העיקרי של הרעיון שלנו. יש משהו שלי אישית מאוד לא ברור במה שקורה באירופה ובמערב, שהם לא לגמרי מזדהים עם ישראל. מצד אחד אומרים, כן, עשו בכם טבח בשביל השירי, כן, בסדר, נהרגו לכם 1,400 אנשים כבר, לא כזה סיפור גדול. אבל מצד שני, הם גורמים לנו להכניס סיוע הומניטרי לעזה. הם אומרים שישראל עושה פשעי מלחמה בזמן המלחמה. אז יש כאילו משהו מאוד מוזר ביחס שלהם למלחמה. ולמה הוא מוזר גם מעוד סיבה? זה כי כל המדינות האלה, כל המדינות המזרח מערביות וארצות הברית, חוו אסונות, חוו פיגועים נוראים כמו ה-9-11 בארצות הברית, כמו הפיגוע של הבטקלון בצרפת. גם לא מזמן ציינו את המועד של הפיגוע בשארלי אבדו ובהיפר קשר בפריז. מה הסיבה, מה הם לא מבינים? מה הם לא עברו כדי להזדהות איתנו ולהיות לגמרי בצד שלנו?
תראה, יש פה הרבה מאוד מרכיבים. אני חושב שאירופה והעולם המערבי בכלל בהחלט מבינים מי זה החמאס, ובהחלט מבינים מה המשמעות של פעילותם של ארגוני הטרור הג'יהאדיסטים בעולם. אין פה שום ספק שהדבר הזה ברור להם לחלוטין. יחד עם זה, אפשר לדבר על רבדים שונים. אני חושב שכדאי להתמקד בממד התת מודע, פסיכואנליטי כמעט, כלומר, מה נמצא בתת מודע הקולקטיבי של עמי המערב. מה שנמצא שם, זאת הרגשת האשמה האדירה על השואה. כלומר, השואה הייתה, יש שם תעודת הכישלון של החברה המערבית ושל המוסר הנוצרי שהיא ירשה מהדורות, עם 2000 שנות דיבורים על חסד ואהבה ורחמנות. בסופו של דבר הולידו את השואה, אז כנראה שיש פה איזה כישלון מובנה. ובאיזשהו מקום, הרעיון של האשמת עם ישראל, בזה שהם עושים את אותו הדבר, שגם הם עושים שואה, שגם הם עושים רצח עם, שגם הם ברברים ולא הומניטרים, הדבר הזה הוא הזדמנות פז להשתחרר מרגש האשמה, ויהיו מוכנים בשביל זה לוותר אפילו כלפי מי שמאיים עליהם, כי הרי אירופה היום מאוימת באסלאמיזציה בצורה קיצונית, ארצות הברית עוד לא ממש שם, אבל היא בדרך לשם, אבל אם אפשר להשתחרר מן האשמה על ידי שיגידו, הנה, גם היהודים רעים יעשו את זה, הדבר הזה, כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו, וכל אשר למערב אירופה הם ייתנו, ולו רק כדי להאשים את מדינת ישראל. זה הנקודה הבסיסית. מלבד זאת, יש בוודאי, אפשר להוסיף, שיש אינטרסים אסלאמיים, קטרים, סעודים שמושקעים במערב, הדבר הזה גם הוא נכון, וגם הרעיון שהיום אתה מודד מוסריותו של אדם לפי איך שהדברים מצטיירים בתקשורת ולא בנתונים אובייקטיביים, גם זה נכון. אבל הנקודה הבסיסית, אני חושב שזה זה. יש פה הזדמנות פז להשתחרר מאשמת השואה.
כבוד הרב, אתה מדבר על התקלה מובנית בתוך הנוצרות, אבל יש דעה שאומרת, יש אפילו סופר מאוד מפורסם, אוסוולד שפנגלר, שאומר שכל תרבות היא עוברת ארבע עונות. יש תמיד תקופה של עלייה, ואז תקופה של ירידה ומוות. גם באסלאם ראינו את העליות והירידות האלה. לדוגמה, עד לפני 50 שנה, האסלאם היה במצב מזעזע. ואז התחילה שוב, בוא נגיד, תקופה של מיליטנטיות, בוא נקרא לזה ככה, ואסלאם שוב נכנס לתקופה של עלייה. למה אתה מדבר על הכשלים המובנים של הנוצרות, ולא על איזושהי התגלגלות קרונולוגית של האידיאולוגיה, של הדת הזאת?
פשוט מאוד. הדת הנוצרית ממשיכה את פעולתה גם כשמפסיקים להיות דתיים. הייתי אומר יותר מזה. התת מודע הקולקטיבי של אירופה הוא תת מודע נוצרי. הדבר הזה בא לידי ביטוי גם ביצירה התרבותית, בסרטים, למשל הסרט המפורסם מלך האריות, שבעצם ספוג במוסר נוצרי, והוא מבטא משהו מאוד מאוד עמוק. עכשיו אני אומר יותר מזה, כאשר אירופה הייתה דתית, אז מידת הנאמנות לנצרות נמדדת על פי ההכרה של כל אחד ואחד. ברגע שאירופה הפרה להיות חילונית, אז היא נוצרית בתת מודע הקולקטיבי, וזה פועל הרבה יותר חזק. כלומר, מלבד עליות וירידות של תרבויות, יש קו חורז את התרבויות מראשיתן והצופן, וזה בעצם מה שאנחנו רואים היום. כן, אותו דבר אגב לגבי האסלאם. האסלאם היום נמצא בתקופה של מיליטנטיות, לא בגלל שהוא מצליח להתעלות מבחינה תרבותית, אלא אדרבה, בגלל שהוא מרגיש שהוא בסכנת הכחדה. הכשל המוסרי של האסלאם הוא כל כך גדול, ולא רק כלפי בגלל הברבריות, אלא בגלל אי היכולת של העולם האסלאמי להשתלב בעולם המודרני ולהתקדם איפה שהעולם מתקדם. כל זה בעצם מהווה איום על עצם הזהות המוסלמית, ולכן היום האסלאם רוקד את שירת הברבור שלו. כן, וכאשר יש שירת הברבור, אז יש גם סכנות, כמו שחיה פצועה, כשהיא פצועה, היא גם כן יותר מסוכנת.
כבוד הרב, אנחנו רואים שבמערב, בארצות הברית, וגם בצרפת, יש חלק גדול מהאוכלוסייה היהודית, שהוא מאוד חילוני, שהוא אפילו, הוא לא מזדהה עם ישראל, ובמובנים מסוימים לגבי מקרים מסוימים של אנשים, הם אפילו אנטי-ישראלים. למה האנשים היהודים האלה הם לא מזדהים עם ישראל? אלה 1400 יהודים שנרצחו בשמחת תורה, הם יהודים בדיוק כמוהם, ולגמרי יכול להיות שהם היו במקום של אחד מה-1400 יהודים האלה. איך יכול להיות, מה גורם ליהודים האלה לא להיות בצד של ישראל?
תראה, ככל שמדינת ישראל הולכת ומתקדמת, ככל שהתהליך של שיבת ציון הולך ומשתלם, אז יש פחות ופחות דגיטימציה למי שרוצה להישאר בגלות. הגלות שייכת לעבר. מדינת ישראל שייכת להווה ולעתיד. מי שרוצה על כל פנים להצטרף לחלום האמריקאי, להישאר בתוך הנתונים של התרבות המערבית, זקוק כמו אוויר לנשימה לאיזושהי הצדקה אידיאולוגית. אז גם אם עוד לא נמצא היסוד החיובי שיצדיק את ההישארות בגלות, לפחות על דרך השלילה שוללים את מדינת ישראל, זה התחלה של בנייה של נרטיב חדש בזהות היהודית, על מנת להצדיק את זה שהם נמצאים בשולי ההיסטוריה, בצדדים של התהליך הגדול של שיבת ציון.
מה הדרך הצלה של אירופה? הרי אתה אומר שעכשיו יש בעיה מובנית באירופה. ומה האירופאים, לאיזה מסקנה הם צריכים להגיע כדי להינצל? כי הרי גם אירופה, כמו שאנחנו רואים עם ההגירה המוסלמית, המטורפת, מכל הארצות הצפון אפריקה, מכל אלג'ריה וטוניס ומרוקו, וגם מסוריה, אירופה נמצאת בסכנה קיומית. מה הם צריכים להבין כדי להינצל?
הם צריכים להבין שלא די לשלול את האלימות של השני. אלא אתה צריך לחזק את הזהות של עצמך. והנרטיב הדומיננטי היום בתרבות המערבית זה אובדן הזהות. וכאשר יש אובדן של זהות, אז מי שיש לו כן זהות, הוא מופיע בתור מי שידוע על העליונה. ובאיזשהו מקום הוא מפעיל איזשהו קסם סמוי על אותה חברה שאיבדה את המשמעות של חייה, שמבחינה דמוגרפית יורדת. מדוע הדמוגרפיה יורדת? כי לא מאמינים שיש מקום לעתיד. לא רוצים להביא ילדים לעולם שהוא מחוסר משמעות, ולכן מתמקדים בהווה. ברגע שאירופה תבין שיש לה זהות, אז דברים ישתנו. אגב, הם יכולים ללמוד את זה מאיתנו. אנחנו יכולים בהחלט להתנדב, להעביר מסרים שיתנו סוף סוף משמעות לחיים של האדם מעבר למסורת הפילוסופית יוונית או הנצרות שמרכיבים את התרבות האירופאית. לנו כעם ישראל, יש לנו מסרים אוניברסליים, יש לנו תורת בני נוח, יש לנו מה לומר. עלינו גם כיהודים ללמוד מי אנחנו ומה אנחנו ומה יש לנו לומר, ואז מתוך כך יש תקווה לעולם האירופי מערבי לקבל מאיתנו איזשהו סם חיים. אגב, לא רק לאירופה, גם לעולם האסלאמי וגם לעולם של המזרח הרחוק. יש לנו מה לומר, יש לנו בשורה לעולם.
כבוד הרב, כשאתה מדבר על המסרים האוניברסליים שיש ליהדות להעביר לגויים, למערב ולכל העולם, אתה בגדול אומר שאנחנו צריכים להציג להם איזושהי אלטרנטיבה לנצרות ולאסלאם. ולי אישית, זה מרים איזשהם נורות אדומות, דגלים אדומים, איך שלא תקרא לזה. כי בעיניי, לפחות מהבנתי, היהדות זה הדת של העם הנבחר. אנחנו נבחרנו על ידי הקדוש ברוך הוא, והוא הפך מאיתנו, בגדול מועדון סגור, מועדון של המאמינים של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, כשאתה מציג להם איזושהי אלטרנטיבה, בעיניי זה מרגיש הרבה מאוד כמו הנצרות. שאנחנו באים, לוקחים את היהדות ואתה הופך אותה למשהו אבסולוטי, למשהו בשביל כולם, משהו אוניברסלי.
תראה, היהדות היא מדברת על עם נבחר. זה רעיון נפלא, הרעיון של עם נבחר. עם נבחר זאת אומרת שהוא נבחר מתוך משהו, ואשר בחר בנו מכל העמים. כלומר, הנחת היסוד המובלעת בעצם המושג של עם נבחר, זה שמי שחשוב זה העולם. ושאנחנו כממלכת כהנים, כמו שהכהן משרת את העם, כך ממלכת כהנים משרתת את העולם. הנצרות או האסלאם דורשים בעצם בצורה אימפריאליסטית, פטרנליסטית, להשתלט על הלבבות של כל העולם. כידוע, היהדות מדברת על, אפשר לומר, שתי דתות, אפשר לומר, הדת של עם הכהנים, כלומר אנחנו, תרי"ג מצוות, והדת האוניברסלית שגם היא באה מתורת משה. כלומר, התורה של בני נוח, שלפי העדות של התורה בעצמה, ניתנה בברית עוד לפני שעם ישראל נולד. ומיד אחרי המבול יש לנו תיאור של הברית של הקשת, ברית של שבע מצוות בני נוח שנועדה לעולם כולו, ודווקא כל אומה ואומה מתאימה לפי צרכיה המיוחדים לה, לפי תרבותה, לפי מסורתה, את התכנים של התורה האוניברסלית של משה לצרכים שלה. אין זה נוגע כלל לעובדה של המועדון שאתה קורא לו סגור, להפך, הוא מועדון סופר פתוח, הוא מועדון שמוכן להעניק מטובו לאנושות כולה, והנביאים מלאים מהדברים האלה כידוע, אבל גם בתורה זה כתוב, ונברכו בך כל משפחות האדמה.
רב אורי שרקי, אנחנו חייבים לסיים את הרעיון שלנו, כי אזל הזמן, אבל הייתי ממשיך אותו עוד 40 דקות בקלות. שוב תודה רבה לך על הרעיון הזה.
תודה רבה לך ולכל הצוות שלכם, ותודה לצופים שהשתתפו.
תודה רבה לגמרי נכון גם לכל הצופים שלנו. אל תשכחו לעקוב אחרינו פה ביוטיוב, וגם אל תשכחו לעקוב אחרינו בכל הרשתות החברתיות. שוב תודה רבה לכם, והמשך יום טוב.